כן, על הפרשה של נביא שקר. פרשה של נביא שקר. דיברנו כמה פעמים שהנושא הזה כבר עלה, בכמה צורות, מה זה נביא אמת, איך זה נמדד נביא אמת, אבל היום נלמד את הפרשה בעצמה. זה באמצע שלישי, זה פרק י"ג, פסוק ב'. יש בתחילת פרק י"ג עוד פסוק של לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, על לשמור את המצוות שהם, לא להוסיף ולא לגרוע, אבל המפרשים כבר אומרים שלפי העניין זה שייך לפני כן, גם יש אחרי זה פרשה פתוחה. הפרשה מתחילה עם כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום. אם יקום בעם ישראל, בקרבך, בעם ישראל, יקום נביא או חולם חלום. מה זה חולם חלום? אדם שבא ואומר שהוא חלם בלילה חלום, שבחלום הזה התגלה אליו מלאך או הקדוש ברוך הוא ואמר לו כל מיני דברים, ונתן אליך אות או מופת, והוא ייתן לך סימן או מופת. מה זה אות או מופת? הראשונים כבר עומדים על זה, יש אומרים שאות זה על דברים שכבר קיימים, שהם מהווים הוכחה, ויש דברים שנקראים מופת. מופת זה על דברים שהולכים לקרות. או שאות או מופת זה דבר מופלא ודבר טבעי. הוא יכול לבוא נניח ולומר, אתם תראו שבשנה הקרובה יהיו 100 ימי גשם. הגיוני? זה דבר שיוצא מגדר הרגיל? לא, אבל אדם שיודע מראש שבשנה הקרובה יהיו 100 ימי גשם, זה אדם שמראה שיש לו יכולות. עכשיו, מופת זה דבר אחר. מופת הוא בא ואומר על דבר שלא יכול להיות שהוא יהיה, והדבר הזה קורה. זה לא דבר שהוא בטבע. אות זה דבר שבטבע שיקרה, אבל הידיעה מראש היא זאת שהופכת את זה לסימן. מופת, הרמב"ן אומר שמופת זה כאילו לשון קצר למילה מופלט. כאילו חזר פה הלמד והאלף, רק שזה קשה בדיבור, אז לכן משמיטים את זה. כמו כי שרית, מה זה שרית? שררת, כאילו עם שתי רעישים. כן, שנהיית שר, מסורר, מושל. שרית, אותו, אותו דבר, זה מופת, זה בעצם מופלט. טוב, דבר ראשון, בא הנביא חולם החלום ונותן אות או מופת, ובא האות והמופת אשר דיבר אליך, והדבר הזה מתקיים, ואחר כך לאמור, הבן אדם, הנביא הזה, שכבר התבררה לנו הנבואה שלו כנבואה אמיתית, בא ואומר, נלכה אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם ונעובדם. בוא נלך נעבוד אלוהים אחרים. הוא בא ואומר לעבוד אלוהים אחרים, מה בעצם הוא בא ואומר? טוב, באה התורה ואומרת, בואו נדייק את זה, יש על שיך פה, אבל קודם כל נראה את המשך הפסוקים, לא תשמע אל דברי הנביא ההוא, או אל חולם החלום ההוא, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם, לדעת הישכם אוהבים את השם אלוקיכם, בכל לבבכם ובכל נפשכם. הקדוש ברוך הוא מנסה אתכם. זאת אומרת, מה בעצם הניסיון? הניסיון פה הוא זה שהאות או המופת מתקיימים. הבעיה שלנו לא עם מה שהוא אומר, עם מה שהוא אומר טוב, הוא מדבר שטויות. אבל עצם זה שהבן אדם הוא עושה אות ומופת, והדברים שהוא אומר מתקיימים, זה גורם לנו לרגע, מה קורה פה? משמיים עוברים לו? אתה רואה שהוא עושה דברים שהם נפלאים? אז זה בא התשובה. תדעו שזה ניסיון. יכול להיות מצב שאנחנו רואים דברים שלכאורה מהווים הוכחה לנבואה, אבל מתוך תוכן דברי הנבואה אנחנו אומרים, לא, הבן אדם הזה הוא לא נביא אמת, הוא נביא שקר, הוא מסית ומדיח, וזה ניסיון. הניסים שהוא עושה הם ניסיון. רק מה כן נעשה, זה פסוק A, אחרי השם אלוקיכם תלכו, תלכו, ואותו תיראו, ואת מצוותיו תשמורו, ובקולו תשמעו, תשמעו, ואותו תעבודו, ובו תדבקון. והנביא ההוא, או חולם החלום ההוא יומת, כי דיבר שרה על השם אלוקיכם המוציא אתכם מארץ מצרים, והפותחה מבית עבדים, להדיחך מן הדרך אשר ציווך השם אלוקיך ללכת בה, וירת הרע מקרבך. האלשיך מסביר, שגם איך נכנס פה פתאום אחרי, השם אלוקיכם תלכו ואותו תיראו, ואת מצוותיו תשמורו, וקולו תשמעו. אומר ככה, מה הוא בא ואומר הנביא הזה? הנביא או חולם החלום. הוא אומר, נלכה אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. זאת אומרת, לא נתנתק מהקדוש ברוך הוא, אלא הדרך לקבל את השפע מהקדוש ברוך הוא יהיה דרך האלוהים אחרים. זאת אומרת, לקחת אותם בתור אמצעי לקשר עם הקדוש ברוך הוא. כמו שהגויים, הגמרא אומרת שהגויים מכירים בקדוש ברוך הוא ומכנים אותו אלהד אלוהיה. מלך מלכי המלכים, הוא המלך, הוא אלוהי האלוהים, הוא מעל כל האלוהים, אבל הם עובדים את האלוהים, את השמש, את הירח, הם מסכימים שיש מישהו מעל השמש שברא את השמש, אבל הדרך שלהם לקבל את השפע שלהם זה דרך השמש. כך זה היה בעבודה זרה קדומה, הרמב"ם מזכיר את זה בתחילת הלכות עבודת כוכבים, בפרק הראשון, פרק ראשון, פרק הלכה א' והלכה ב', מזכיר את העניין של עבודת אלילים, הוא אומר, השלב הראשון בעבודת אלילים היה לא כפירה בקדוש ברוך הוא, אלא קיבלו את הקדוש ברוך הוא, אבל הוא גדול מדי, הוא גבוה מדי. ולכן הם העדיפו לעבוד את השמש, את הכוכבים, כל האלילים שהם יצרו להם, כאשור הוא סמל עוצמה לכוח, הפריון, כל דבר היה את האליל שלו שאותו הם התחברו אליו. עכשיו, העבודה הזרה הוא בא ואומר, גם כן, לא בא בשלב ראשון, אין אלוהים, אין כלום, יש רק האליל הזה, זה ייראה מגוחך. הוא אומר, לא, לאליל הזה יש כוח. ואז הוא אומר, נלכה אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם, ידעתם, ונעובדם, נעבוד את האליל הזה בשביל לקבל את ההשפעה שלו, בשביל לא להצבן אותו, בשביל לקבל את ההשפעה שלו. ואז הוא אומר, לא תשמע, למה? כי מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת, אישכם אוהבים את השם אלוקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. השם, איך הוא מכונה? השם אלוקיכם. זאת אומרת, יש קשר ישיר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא צריכים תיווכים. אנחנו לא צריכים את האליל הזה או את האליל ההוא בשביל לתווך בינינו לקדוש ברוך הוא. אחרי השם אלוקיכם תלכו. אנחנו הולכים ישירות אחרי הקדוש ברוך הוא. ואותו תיראו. ומה אתה אומר? שנעבוד את האלילים בשביל שהם לא יזיקו לנו. זאת אומרת, מפחד. נכון? איך הוא אומר? נלכה אחרי אלוהים אחרים ונעובדם. זאת אומרת, העבודה היא חלק נפרד רק בשביל שהם לא יזיקו לנו. הוא אומר, לא, אנחנו אחרי השם אלוקיכם תלכו. ואותו תיראו, רק ממנו אנחנו מפחד. ואת מצוותיו תשמורו. זאת אומרת, לא נחליף מצוות בגלל אליל כזה או אליל אחר או נביא כזה או אחר. ובקולו תשמעו, שמה, שכולנו שמענו את כל השם. זה מה שהוא מזכיר לנו. בלי אמצעי. את השתי דיברות הראשונות, כל עם ישראל שמע. ואותו תעבודו, ובו תדבקון. זאת אומרת, יש לנו אפשרות, לעם ישראל, יש את האפשרות להידבק בקדוש ברוך הוא בעצמו. זאת אומרת, הוא בא להפקיע, כל הפסוק הזה בא להפקיע, כך מסביר אלשיך, מהגישה הזאת של צריך אמצעי. טוב, הנושא הזה של נביא או חולם חלום, זה נושא שעלה במשך הדורות בלי סוף פעמים. נביאי שקר ומספיק את הדתות הגדולות בעולם, כן? הנצרות והאסלאם, שבהם התחילו מהפסוק הזה, מנביא, מי שהגדיר את עצמו כמשיח, משיח חייב להיות נביא, כך אומר הרמב״ם. הרמב״ם הוא כותב, זה איגרת תימן, שאדם שאומר על עצמו שהוא משיח, והוא לא באמת משיח, הוא נכנס בפסוק הזה והוא צריך לקבל סקילה. למה? בגלל שמשיח חייב להיות נביא. אם אדם אומר על עצמו אני משיח, הוא בעצם אומר על עצמו אני נביא. ואם אדם הוא לא נביא, והוא אומר על עצמו שהוא נביא, אז העונש שלו הוא סקילה. כך כתב הרמב"ם בעיקרי תימן. וכך בעצם פה נכנס הנוצרי והחולם חלום. אבל שתם, הוא הנוצרי היה בקרבך. יש פה דווקא פירוש יפה, קראנו את זה לפני כמה שנים, אבל זה, בכל זאת שווה לחזור על זה עוד פעם. יש ככה, כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום. יש פה בעל התורים. בעל התורים אומר, כי יקום בקרבך, בקרבך בגימטריה זו האישה. אתה רואה את זה? בקרבך בגימטריה זו האישה. נכון? אז התחבטו בזה הרבה. מה הכוונה זו האישה? אומר, מי זאת האישה הזאת? בקרבך זו האישה. אומר רבי עקיבא איגר, כך מביאים בשמו, אני לא יודע אם הוא אמר את זה, מביאים בשם רבי עקיבא איגר, שהוא אמר שבעצם הבעל התורים אומר, זו האישה ובנה. מי זה האישה ובנה? זאת אומרת, הנוצרי, אמא שלו והוא. ורגע, איך היא מסתדרת הגימטריה? כי יקום בקרבך נביא. נכון? בקרבך זה בגימטריה, זו האישה, ונביא זה בגימטריה, הוא בנה. נכון? נביא זה נון בית יוד א', ובנה זה נון בית, ואב-היי, זה בגימטריה יהודה א'. אז בעצם היה כתוב, בקרבך בגימטריה זו האישה, והצנזורה מחקה את האובנה, ונשאר בקרבך בגימטריה זו האישה. עכשיו, זה מאוד מעניין, שככה שהגימטריה תשים אחרי הצנזורה, בדרך כלל הצנזורה יצאו להם כאלה פשלות, הנה טעויות נוראיות, כן? מה שאני נזכר עכשיו זה, היה פעם הצנזור הפולני, הגיע את האגדה של פסח. זה הם עשו, זה הם עשו, זה מציאות שהם עשו. כן, כן, כן. ההורינו, גוי, אקום, הכל. היה גם הרבה דברים שהיהודים עצמם צנזרו מפחד הצנזור, כן? טוב, זה סיפור מאוד יפה. שנייה, נגיד קודם כל, היה פעם צנזור שהגיע את האגדה של פסח. עכשיו, הוא הגיע לסוף, לפיוט. זזבין הבא, חד גדיה, זזבין הבא בתרי זוזי. הוא היה צנזור פולני. באותה תקופה, הכסף הפולני היה קופיקות, והכסף הרוסי היה זוזים. אז הוא התעצבן שכותבים כסף רוסי, אז הוא חשבן כמה זה יצא, והוא תיקן, זזבין הבא ב-30 קופיקות. וחבלי כל אורך הפיור. טוב, זה באמת, הם עברו על הכל, תקנו את הכל. יש דווקא סיפור מאוד יפה. מי שכותב את זה, יש יהודי בשם רב חיים שפירה. חיבר ספר לך לך בני, חיבר ספר הירתי מחורתי. שם הוא מספר שהוא שאל פעם את רב יעקב קמינסקי. יש סיפור לך לך בני, כן. יהודי, סיפור חיים מרתק. הוא מספר שם שפעם אחת הוא שאל את רב יעקב קמינסקי, למה ערוך השולחן, כן, רבי חיל מיכל אפשטיין, ערוך השולחן, בהקדמה לחושן משפט, מחבר הקדמה שלמה שנקראת אני פי מלך שמור. הקדמה ענקית שמשבחת ומשבחת את הצער בצורה פשוט לא רגילה, שבחים על שבחים, באמת תקראו את זה ואתה קורא את זה, זה נראה רציני לגמרי. הנה, זה באמת שבחים על הצער בנויים, לא, יש הרבה פעמים אתה מכיר את המסגרת הזאת למטה, שהצער ירום עודו, וכל מקום שמוזכר עובדי אלילים, הכוונה רק לעובדים הקדמונים, אבל האגואים של היום הם טובים. זה מסגרת רגילה שהיו שמים, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לצנזור, כן, שלא לא יעשה בעיות. אבל שם זה ממש הקדמה שלמה, דפים שלמים, שהוא משבח ומשבח ומשבח את המלך ואת המלכה ואת היורש עצר, ובזכותם כל כך טוב פה, ואם אנחנו נעשה השוואה, ממש עריכות גדולה מאוד, ובאמת שבחים. אמר, מספר הרב שפירה הזה, שהוא שאל את רבי יעקב קמינסקי, מה קרה? למה ערוך השולחן כל כך העריך שם? אז אמר, תראה, ערוך השולחן, אני מחיבר את הספר שלו על חושן משפט. חושן משפט זה את הצנזורים היה מאוד מאוד רגיש. למה ממון ישראל, ממון עקום, כן מתאים למשפטים, לא מתאים למשפטים, זה היה מאוד מאוד רגיש אצלם. לפרט כשאתה בא ואומר שלבית הדין יש כוח לפסוק, ובית הדין אין לו כוח לפסוק. אמר, הוא ידע. הוא היה כבר אדם מבוגר, ערוך השולחן, והוא ידע שאם הוא יחכה עד שהצנזור יעבור על כל החלקים של חושן משפט, הוא לא יזכה לראות את הספר מודפס בחייו. מה הוא עשה? הוא כתב את ההקדמה הזאת. תוך שבוע הוא קיבל אישור. הצנזור לא עבר לספר בכלל. הוא ראה את ההקדמה, נתן את החותמת, נגמר הסיפור. וחוכמה של ערוך השולחן. ומה זה הצנזור לא עבר צנזורה בכלל? חוץ מההקדמה הזאת נשארה, הם מצליחים אותה עד היום, גם במהדורות החדשות. הקדמה מאוד יפה. כבוד המלכות והכל טוב. אבל אז טענו, ככה מביאים בשם רבי עקיבא איגר, שבקרבך, בגימטריה זו האישה, היה כתוב בקרבך נביא, בגימטריה זו האישה ובנה, והאובנה נמחק על ידי הצנזור, הנביא והאובנה נמחק על ידי הצנזור. זה מאוד מוזר, גם כי זה ספרי. ספרי, דברים. כותב את הדרשה הזאת, הדרשה בספרי, בלי גימטריה. בקרבך זו האישה. מה תגיד שם? הבעל התורים כותב שבגרמה, שמה שהספרי דורש זו האישה, זה בגימטריה בקרבך. שזה מרומז כמו כדרכו של הבעל התורים לגלות את דרשות חז"ל איך שהם מרומזים בפסוק עצמו. אבל כאן מה... לא, לכאורה הפירוש בקרבך זו האישה, הכוונה שמה יהיה אם אישה תקום ותגיד שהיא נביא. האם יהיה גם כן אותו דין של נביא או חולם חלום? זה מה שהוא בא להשמיע, כי הוא יקום בקרבך נביא או חולם חלום, למה כתוב בקרבך, בא הספרי ומרבה מי בקרבך, כל מי שבקרבך כולל גם אישה, יהיה אותו דין. זאת אומרת, אין הבדל בדין הזה בין גבר לאישה. וזה מה שהבעל התורים מתכוון. אבל... טוב, בסדר. לענייננו. יש בתשובות הרשב"א, תקמ"ח, זה בחלק הראשון, תקמ"ח, הוא מתחיל שם, אז זה נקרא, הוא כותב שהמכתב הזה, זה אשר כתבתי לקהילות אשר שאלוני על דברת נביא אבילה. אבילה זה עיר בצרפת, ספרד, והיה שם אדם שכינה את עצמו נביא, והוא כתב, הרשב"ו כתב מכתב תשובה על הנושא הזה. טוב, הוא אומר, בא אליי מכתב, בא אליי גם איש נושא כתב מרבי אברהם הסופר, ומספרים שיש בן אדם שארבע שנים החל רוח השם לפעמו, פעם בהקליט, פעם בחלומו, ומלאך דובר בו ואת שמו הגיד לו, וכי כתב לו ספר 23, כ"ג ידות של נייר, וקרא אותו פלאות החוכמה. ככה הבן אדם מלאך, ככה הוא מספר, מלאך התגלה אליו וגילה לו ספר קדוש, ועוד התחיל לכתוב לו פירוש ארוך על כל תיבה ותיבה. פירוש על כל תיבה מהספר, ועל עלה אחד של נייר מן הספר ההוא, פירוש שתי ידות של נייר. גם שלח לי זיכרון 50 פרקים. שלחנו. טוב, אומר, דברים אלו נסתפקו בעיניי ובליבי הרבה מאוד. כך כותב הרשב"ו. אומנם, תרם אגיד לכם ספיקתי בזה, אומר, דבר ראשון, בא אליכם איש אחד ואמר שאני שהוא שלוחי, אומר, לא נכון, לא שלחתי ולא ציוויתי ולא עלתה ליבי ואיני יודע מי הוא, וכבר למדו הרמאים אומנות מכוערת זו למצוא חן או לרמות על פצוטי לחם, ואתם אל תאמינו בכל היוצא הזה עליי עד שיראו חתימתי המכירים אותם. אבל דבר ראשון, מה שאמרו בשמי זה לא נכון. ועכשיו אומר, אני אגיד לכם, הוא אומר, בא בן אדם, שלחו את המכתב, יש את כל, נכנס לכל העניינים, הוא אומר, איך זה הולך, לוקח הכתובים ודברי החכמים בגימטריות, ומערב בהם מעט דברים אמיתיים לקוחים מספרי החוכמה, אומר, זה שייך אצל אדם אחר, אצל הנביא, איך הוא קורא לו? הנביא מבשיליה, ששם רשעים ירכב, אותו אברהם. הוא סגרתי ואומר, סגרתי הפתח בפניו בחמלת השם, כמעט שהתחיל היה מחלה ברוב דבריו את עם ישראל, ברוך השם עצרנו בפניו. הוא אומר, אבל זה שהוא עם הארץ, איך ייתכן כזה דבר? ואומנם, שהאמין שיהיה נביא, או שידבר עמו מלאך השם יתברך, ולימדו וכתב לו ספר, זה מן הנמנע בעיניי. לא ייתכן. וזה מכמה צדדים לא אמינהו ולא נצייר בלבבי. אני לא מצליח לצייר כזה דבר. האחד, מפני שכבר מסרו לנו רבותינו זיכרונם לברכה, חכמי האמת, שאין הנבואה שורה אלא על חכם, עשיר וגיבור. וזה שילין בלא שום חוכמה, וכאור בוקר יקום בקרבנו נביא, זה רחוק. וכבר אורון הוזל הוראה גמורה שאינו כך. אומר, דבר ראשון, צריך להיות חכם, גיבור ועשיר, אדם הולך לישון בלילה, קם בבוקר הנביא, זה לא ייתכן. ואומנם איני גוזר, אני לא אומר שלא הגיע שום דיבור או שום ציווי לשום אדם, אלא אם הוא בעל אותם שלושה תנאים, אומר, הנה לבן, אבימלך, גדעון, מנוח ואשתו, כל אלה קיבלו נבואה, אבל אומר, לשעה, לצורך או לפלא, אומר, אפילו אתון בלעם, ראתה המלאך כאשר יעיד על זה הכתוב. וגם דיברה לשעה. זה יכול להיות, חד פעמי יכול להיות, אבל שיתמיד אליו הדיבור, ואפילו ברוח הקודש, כן, כדניאל, שלא היה נביא, שדניאל, שאמרו, ואינו הוא נביאה, חגי זכריה ומלאכי היו נביאים, ואי הוא, ודניאל לאו נביא, לא היה נביא. דניאל, חכם מופלא, וקדוש מאוד, ואיש חמודות היה, אבל אחרים כיוצא בזה, לא נודע ולא נשמע. אומר, לבוא ולהגיד על בן אדם. אומר, ועוד שאין הדור ראוי לכך. ואפילו בתלמידי הלל הזקן, שהיו קדושי עליון, גדולים בחוכמה ובחסידות, אמרו, ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה, אלא שאין הדור ראוי לכך. ואפשר, דורו של הלל ותלמידיו החסידים לא היה ראוי, ודורנו זה ראוי. לא הגיוני. ועוד, מוסיף עוד פרט, כי אפילו בזמן הנביאים, ובארץ הקדושה, ארצנו שהייתה ארץ הנבואה, לא נשמע ולא נהיה כזה שיכתוב מלאך ספר גדול ממולא כל חוכמה כזה לשום אדם, מי ימות אדם הראשון והדעתה? מעולם לא מצאנו כזה דבר. וכל מי שיקרא חכם או נבון, צריך לקחת ראייה ממה שהיה למה שהוא, שאין כל חדש תחת השמש. אמר, תבדוק רגע, עד היום היה דברים כאלה? לא. שעכשיו פתאום, עכשיו נהיה דבר חדש, שעד היום לא היה, ובזמן הנביאים לא היה, ושום, רק עכשיו נתחיל. אמר, אדם חכם, שנקרא חכם או נבון, צריך לקחת ראייה ממה שהיה, למה שהוא, למה שקורה עכשיו, שאין כוח חדש תחת השמש. אומר, ואם גילו למשה רבינו דרכי השם סוד המרכבה, לא כתבו להם ספרים גדולים ופרושים ארוכים. אומר גם, אם גילו בדניאל פרט אחד, אבל ספרי החוכמה, זה לא נשמע מעולה. ועוד, וזה דבר שהוא חשוב יותר, נוגע יותר אלינו, שכל זה אומר הפך מן הקבלה שקיבלנו מפי חכמי האמת, שאין הנבואה שורה בחוץ על הארץ. אבל הנה, יש גמרא מפורשת, מחילתא בפרשת בו, שאין הנבואה שורה בחוץ על הארץ. ואיך נאמין במה שסותר מה שנודע לחכמי ישראל מפי הנביאים, עד שהוצרכו לומר בנבואת משה, בנבואת משה, שזה היה קודם שמתקדשה הארץ, ובנבואת יחזקאל שהתחילה בארץ. המחילתא שם שואל, איך משה רבינו התנבא בחוץ לארץ? הרי אין נבואה רק בארץ ישראל. ומה התירוץ? לא שמה, משה רבינו זה אחרת. לא, משה רבינו היה בזמן שעדיין לא נתקדשה ארץ ישראל. ונבואת יחזקאל שהרי התנבא בחוץ לארץ, התחיל בארץ, ואז הוא המשיך להתנבא בחוץ לארץ. אבל לבוא ולומר שמישהו התחיל להיות נביא בחוץ לארץ, אומר, זה הפך מן הקבלה. איך נאמין מה שסופר את כל מה שלמדנו? אלא מה, הוא ממשיך הלאה, איך יכול להיות? זה בעצם שאלה אחרת. רגע, אתה רואה שבן אדם אומר דברים והם מתקיימים? איך זה עובד? אז הוא אומר, זה למעשה גם הרמב"ן אצלנו על הפסוק בא ומסביר את אותו הסבר. איך זה קורה? לא, הוא לא... הרמב"ן פה אצלנו בפסוק מסביר את אותו הסבר כמו הרשב"א. שיש אנשים שיש להם כאילו תכונה בנפש, הוא קורא לזה קהים, שהם יכולים לראות דברים ולהרגיש דברים. עכשיו, הריקנטי, שהוא בעצם תלמיד הרמב"ן, הריקנטי כותב על הרמב"ן, שכתב הרמב"ן איך יכול להיות כזה דבר, כזה נביא, בגלל שיש כזה דבר שנקרא קהין, כמו ההסבר הזה, ואז הוא אומר, אבל בעצם למה צריך להגיע לזה? כי יש הרי שמות ומאה גם כן. והריקנטי שואל על הרמב"ן, למה הוא לא מביא את התירוץ הזה של שמות ומאה. הוא אומר ככה, עניין זה יבעלני שיהיה איש לא חכם ולא יודע ספר ולא שימש חכמים. הוא אומר, יכול להיות שזה לא נכון. שהוא באמת כן חכם וכן יודע ספר, אבל אם הדבר כמו שאמרו עליו, ושיכתוב ויסדר סידורי דברים גדולים כאלו, זה תמה בעיניי. אומר, אני מחזר למצוא סיבה איך זה עובד, אומר, כי חילוקי טבעי בני אדם, והכנת המוטבעות בכוח דמיונם רבים, גם יש הרבה אנשים, אומר, יש אנשים רבים, שכוח דמיונם חזק, או מתחילת תולדתם, שהם נולדים עם כוח דמיון חזק, או שיתחדש בהם במקרה. הם עוברים טראומה מסוימת או דבר מסוים בחיים, ואז נוצר להם כוח דמיון חזק. ויראו חזיונות אמיתיים. ובאמת יש להם כוח לראות חזיונות אמיתיים, וקראו אותם החכמים קהין. ככה הוא קורא לזה, קהין. ושמעתי שהיו מהם שהיה בכוחם כן זמן, ואחר נפסק מהם. או שלא היה להם מתחילה, ואחר כך התחדש בהם הכוח הזה. אומר, ולי סיפר אחד מן החכמים, ויהודי כשר ואמיתי וחכם גדול היה, כי בזמנו היה אחד במקום שהיה הוא, ויש אנשים שמתוך המקרה שרה בהם רוח, וידבר ויודיע עניינים כמי שכפעם שד. אומר, כך מלא נסיפור, שיש דבר כזה ששד מתלבש בבן אדם ומדבר. כנראה מה שקוראים דיבוק או רוח או דברים כאלה. אומר, בסדר, יש דברים כאלה. עכשיו להגיד שאותו אדם בזה הוא נהיה נביא? זה לא. סוף דבר, הוא אומר, ליבי ולב כל חכם לב כמוכם, כמוהם נבוך בעניין זה. ובסופו של דבר אני מנסה להסביר אולי זה דיבוק, אולי זה קהין, אולי... יכול להיות הרבה סיבות מה זה. אומר, אבל זה לא משנה, אני גם לא יודע מה זה. חתרנו לדעת מה ולא יכולנו. אולי האמת שלא למד ולא שימש שום חכם. אחרי המבוכה הזאת אני אומר, כי היה העניין הזה צריך חקירה גדולה, חקירת חכמים ואנשי מדע בעניינו, צריך לחקור בו, ביישוב דעתו, במעשיו והנהגתו, מן אז ועתה. אומר, אם אתם רוצים לבדוק את הבן אדם הזה רציני, צריך לבדוק תמיד מה היה הבן אדם הזה, מה הוא עשה. שאין הנבואה ורוח הקודש שורים, אלא באדם כשר וחסיד, ויש לו מעלות המידות ומעלות שכליות כנביאי האמת. ואי אפשר שלא תגלה חקירתם עיקר העניין כולו או מקצתו. דבר ראשון, תבררו, תבדקו טוב מי הבן אדם, מה הוא היה, מה הוא עשה, אנשים חכמים ואנשי מדע ביישוב דעתו, כל פרט עליו, לא בסופו של דבר משהו יתגלה, שיתגלה שהוא חולה, יתגלה שהוא למד, יתגלה, לא טיפור. ולנסותו, אם יבואו כל דבריו, הוא יפול מכל דבריו, אפילו כחוט השערה. אומר דבר שני, זה לבדוק. הוא אומר דברים שהולכים לקרות. לבדוק האם הדברים האלה מתקיימים או לא. כי בסופו של דבר, אם אדם התנבא, נביא השם, כן, נביא אמת, אם הוא אמר נבואה, הנבואה הזאת חייבת להתקיים במדויק. אסור שיפול מכל דבריו ארצה. על רבנו בחיי, כאן, בפסוק הזה, על נביא, כותב שאיך נביא נמדד, שהוא אומר נבואה, הוא אומר שיתקיים כל דבר שאמר, לא ייפול ממנו, אפילו נקודה. זאת אומרת, כל דבר צריך להתקיים במדויק. למשל, בא אדם, עומד ליד בית חולים, ואומר, בבית חולים הזה יש עכשיו 5,000 חולים, תוך 24 שעות כולם יוצאים בריאים. בריאים. עכשיו, אם זה, אני יודע, רבי, בבא, צדיק, שבא ואמר ברכה כזאת, יום למחרת, באמת, פחות מ-24 שעות, יוצאים 4,999 בריאים, אחד יוצא צולע. מה זה רב כזה? הלוואי, כולם ירוצו לה וקבל ברכות. תראה איזה כוח יש לו, מה, כולם יצאו בריאים, כמעט כולם יצאו בריאים. אם זה נביא, אם הוא בא ואומר את אותו דבר, לא בתור ברכה, אלא בתור נבואה, אני נביא ואני מתנבא שכולם יצאו פה בריאים, יצא אדם אחד, צולע, לא יודע, לא בריא ב-100%, הוא נביא שקר, מסית ומדיח, וחייב סקילה. מה? אין. הנבואה לטובה, נבואה לרעה. זה אחרי שהתברר לנו שהוא נביא אמת, עכשיו, נבואה לרעה לא חייבת להתקיים, תמיד. למשל, שתי דוגמאות, יש לזה יונה וישעיהו. יונה הנביא אומר שעוד 40 יום נמווי נהפכת. ובסוף נמווי התהפכו לטובה, נהיו צדיקים, אבל היא לא נהפכה במובן שהוא אמר. וגם ישעיהו הנביא מתנבא ואומר לחזקיהו המלך, סב לביתך כי מות תמות. ובסופו של דבר הוסיפו על ימיו 15 שנה. נבואה לרעה לא חייבת להתקיים. אבל זה רק אחרי שהוא, בדקנו אותו ואנחנו יודעים שהוא נביא, ובנבואה לטובה אין אפשרות של פספוס. זאת אומרת, זה לא 99.9, זה 100% הצלחה. ואם הוא מפספס בנקודה אחת, אז הוא לא נביא בכלל. עכשיו, צריך להבין, לנביא יש המון המון כוח, מבחינה יהודית, כן? נביא יכול, אליהו בהר הכרמל, הוא הולך, מקריב קורבנות, בתורה כתוב, כי אם על המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם, רק בהר הבית, רק בבית המקדש מותר להקריב קורבנות. אליהו הנביא הולך, ובהוראת שעה, מקריב קורבן בהר הכרמל. נביא יש לו את הכוח, יש לו את הכוח להשקיע מצווה בהוראת שעה. זאת אומרת, יכול לבוא לדוגמה נביא ויגיד, במשך שנת תשע"ג אין צורך לשמור שבת. הוראת שעה, ברגע שהוא סייג את זה לשנה, זאת אומרת, הוא לא אמר אין צורך לשמור שבת, אלא סייג את זה לשנה, אנחנו שומעים בכל הנביא, אליו תשמעו. ציווי של התורה לשמוע בכל הנביא, גם אם הוא בא ואומר לעבור על דברי תורה. עכשיו, התורה פה נתנה בעצם המון המון כוח לנביא. עכשיו, אם יבוא כל אחד, כל שקרן, כל התורה תהיה הפקר, יכול להגיד מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, להמציא מצוות, בתור הוראת שעה. כן, אבל אתה יודע, המדינה שלנו פה מתקיימת כמה שנים עם הוראת שעה. אפילו בארצות הברית זה עדיין ממשיך עם הוראות שעה עדיין. זה תמיד עובד הוראות שעה, מה? ולכן, התורה העמידה לו מבחן מאוד 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 קשה. אבל הוא חייב להיות אמיתי. אין אפשרות שבן אדם ינסה לשקר, ינסה לזייף, ויוכל להגיד לכולם שהוא נביא. או שכולם מטומטמים, שזה גם אפשרות, ואז הם יקבלו אותו כנביא, למרות שהדברים לא מתקיימים, הם ירמו את עצמם שזה מתקיים. אבל בדרך כלל, אדם לא יצליח, את הכוח של נביא הוא לא יוכל לקבל. למעשה הוא ממשיך פה ואומר ש... הנביאים שהיו לפנינו תמיד נודע מעניינם, עם שאר חכמים שהיו בדורם, שהיו בנבואה. אומר, גם כשנביא הגיע, למרות שהם היו אנשים ידועים, חכמים ומפורסמים, הוא צריך הנביא לחקירת קיום מה שהיו מבטיחים עליו. כל נביא, למרות שהיה מקובל כרב מאוד מאוד גדול, בזמנו, אנשים היו מתפארים בהם, היו בקשר טוב עם הנביאים, המלאכים, הכל. בכל זאת, כאומרו, הנביאים אשר היו לפניי ולפניך, בבוא דבר הנביא, בבוא דבר הנביא, כתוב בירמיהו חפחת, יוודע הנביא אשר שלחו השם באמת. למרות שהנביאים היו אנשים מפורסמים בחוכמה ובגדולה ובאושר וגבורה והכל, גם אותם בדקו. אומר, וכן עשו רבני צרפת ואשכנז לאותו שבקולוניה, ומתוך הכירתם נודע להם מה שנודע באמת. גם היום בצרפת יש אחד לפי מה שהעידו לנו עליו, ולעיתים אומר דברים עתידים ומקצתם באים, אבל חלקם באים ולא הכל, אז הרבנים תקנו מה שתקנו בהנהגת העם עמו. כך כותב לרשב"א. אומר וישראל, זה הסיום שלו, וישראל, הרשב"א, על הנביא, התשובה עצמה היא על הנביא מהדילה, אבל הוא מדבר על אחד שהיה בצרפת. חלק א' תף קוף ממחת. אומר וישראל, נוחלי דת האמת. עם ישראל שנחל מהקדוש ברוך הוא דת אמת. בני יעקב, איש אמת. כולו זרע אמת. עם ישראל הם עם האמת. נוח להם לסבול עול גלות. נוח להם, עדיף להם. לסבול עול גלות, להישאר בגלות, לסבול את העול שלה. ומה שיגיעם, וכל מה שמגיע בגלות, שזה גזרות ושמדות ושואות, והשם ישמור, כל מה שעובר בגלות, יותר נוח, עדיף לנו מאשר מהאמין בדבר, עד שיחקרו חקירה רבה, חקירה אחר חקירה. אומר, באים ואומרים, הנה, משיח הגיע, יאללה, רצים. רגע, עדיף לנו להישאר בגלות, אם אנחנו לא יכולים לבדוק אם הוא מתאים לכל הפרטים. מי הוא, מה הוא, הוא כן נביא, הוא לא נביא, זה יבחח, לא יבחח. מה משיח? זה קוד ברחובות, מה אתה עכשיו נהיה כזה... הוא מדבר, גם משיח וגם נביא, כן? הוא אומר, עדיף לנו להישאר בגלות מאשר לימים בנביאים שלא נבדקו, חקירה רבה, חקירה גדולה, חקירה אחר חקירה, להסיר כל סיג מהדברים הנאמרים להם, ואפילו במה שיראה להם שהוא אוטו מופת. אפילו כשנראה שיש בו אוטו מופת, אנחנו צריכים לברר כל פרט עד הסוף. והעד הנאמן באהבת עם אלוהי אברהם דרך האמת, העדות הגדולה, הנאמנה, שעם השם, עם ישראל, אוהב את דרך האמת, ולהרחיקם אף המסופק, הם מרחיקים אפילו מי שרק ספק, גם אם לא הוכח שהוא שקרן, לא רוצים לקבל, אלא אם יוכח שזה אמת, אומר עניין משה עם ישראל, שהיו פרוחי עבודה קשה, ונצטווה משה לבשרם, ועם כל זה אמר, מה משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, והם, הם לא יאמינו לי, והוא צרח לכמה אותות, וזה אות אמת על עמנו, זה סימן אמת על עם ישראל, עם השם, שלא להתפתות בדבר, עד עומדם על האמת בחקירה רבה, חקירה גמורה. ולא לקבל שום דבר עד שאתה חוקר אותו, חקירה רבה, חקירה גמורה. ואלוקי אמן, אלוקי אמת, יראינו מאיתו אות אמת, על יד נביא אמת, אליהו הנביא, אשר הבטיחנו בהבטחתו האמיתית בביאתו, ככתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. מה? זה הדברי הרשב"א. המגיד נשארים זה לא נבואה, זה יותר גילויים שהם לפי... יש ביטוי מעניין של החזון איש. החזון איש פעם אמר, ששאלו אותו איך הוא חולק בדבר מסוים על הבית יוסף, הרי המגיד מישרים אמר לבית יוסף שמשמיים הסכימו אותו שבזה הוא צודק. אז אמר החזון איש, זה ביטוי שמכיל בתוך הרבה, הוא אמר, המגיד של הבית יוסף הוא גם בית יוסף. זאת אומרת, זה גילוי ששייך לבית יוסף לפי מה שהוא. זאת אומרת, המגיד של הבית יוסף הוא גם בית יוסף. הבית יוסף בעצמו, היה לו מגיד שגילה לו דברים מהשמיים, אבל הוא גילה את זה לפי שורש הנשמה שלו, זה לא נבואה כללית. זה גילוי מסוים של רוח הקודש בדרגה מסוימת, מסוימת מאוד. זו דרגה הרבה יותר נמוכה, המגידים. זה היה בארץ ישראל, כן. דווקא יש לי גם את הסיפור עם האלשיך, הסיפור המפורסם שהם ישבו ולמדו שהשנה הקדוש מביא בליל שבועות, שם מסופר שהם ישבו בלילה השני של שבועות ולמדו. ואז היה להם גילוי של השכינה, שדיברה מתוך גרונו של אחד החכמים. של הבית יוסף? זה עם הבית יוסף גם כן? שהיא שכינה שדיברה מתוך גרונו. אז זה היה דרגה מסוימת של גילויים, אבל זה הרבה 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 פחות מהדרגה הזאת של נבואה, וזה גם לא מחייב. זה המגיד של הבית יוסף הוא עוד פעם הבית יוסף. זאת אומרת, אין פה... זה לא מחייב, זה לא דרגה של נבואה או רוח הקודש או גילוי מהשמיים. זה גילוי מסוים. הוא אומר, כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן אליך אות או מופת, ובא עוד המופת אשר דיבר אליך לאמור, התוצאה של האות המופת זה נלך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם ונעובדיהם, אומר לא תשמע אל דברי הנביא ההוא. יש, נחזור עליו בקיצור, המאור בשמש. המאור בשמש היה אחד מתלמיד של רבי אלי מלך מלז'נס, בפלוני קלמן אפשטיין. אז יש לו כמה וכמה שאלות על הפסוקים, וההסבר שהוא אומר, ההסבר שאומר ככה, שהפסוק בא לרמוז שמדרך המון עם, כששומעים אומרים על אחד שעושה איזה אות או מופת, תכף נוסעים אליו ומאמינים לו כל מה שיאמר להם. אגם שלא היו מכירים אותו מכבר ממעוריו, מה טיבו ומה הנהגתו. וככה זה דרך העולם. שומעים על נביא, שומעים על צדיק, נוסעים אליו, נו, הנה, יש ישועות. הוא אומר, אבל באמת זה אינו כלום. כי הנסיעה לצדיק הוא שנלמד את עצמנו מאורחותיו, למה? כי הוא ידוע כבר כמה וכמה שנים, הנהגותיו וצדקותיו וחסידותו. אז נוסעים אליו, ללמוד ממנו ולהתחבר אליו, אבל לא לעשות העיקר מהאותות ומופתים, גם שלא יודעים מי הבן אדם. אומר, אם יש צדיק, שגם צדיק מפורסם שאפשר ללמוד ממנו ועושה אותות ומופתים, בסדר. אבל ללכת לבן אדם שעושה אותות ומופתים בלי לדעת מי הבן אדם, בלי לדעת איך הוא בהנהגה, בצדיקות, בחסידות. אומר, ואם תמצא לומר, אומר, אם תאמר, מה אכפת לך? מה מזיקך דבר זה? מה, הוא אומר לאנשים שנוסעים אליו לעבור על איסור, אפילו על קל שבקלות? לא, אדרבה, הוא מוכיח אותם על עבודת השם יתברך. מה אכפת לך שהוא עושה אותות ומופתים? כך שואל המאור בשמש. אומר, אבל באמת תדע שזה לא טוב להידבק ולהתחבר עמו. שסוף כל סוף שקר אין לו רגליים, ויבוא מכשולות גדולות על ידו. ולסוף יבואו חלילה לעבוד עבודה זרה. אומר, ואם תאמר, אז איך אפשר להינצל ממנו? מאחר שהוא קלה דלא פסיק, יש קול קבוע שלא נפסק, שמראה אותות ומופתים נפלאים, וממשיך לב אדם לנסוע אליו. כולם רוצים לנסוע אליו, הוא אומר, מה התקנה? התקנה העיקרית הוא שיהיה האדם מחבר את עצמו עם צדיקי אמת, שהוא מכיר מכבר שהם צדיקי אמת, לחבר את עצמו עם חברים המקשיבים לקולם, יחזק את עצמו בתורה, בתפילה, וידבק בדרכי השם, מה הוא רחום, אחת רחום, מה הוא גומל חסדים, אף אתה גומל חסדים, ואז ממילא ישפיל האיש המופת של שקר ויפול ממדרגתו. עכשיו את כל זה הוא מסביר בפסוקים. הוא אומר ככה, הפסוק אומר כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום, ונתן אליך אותו מופת, ובא עוד והמופת. פירוש שיהיה כך, שיהיה יכול להראות אותות ומופתים, אשר דיבר אליך לאמור, נלך אחרי אלוהים אחרים ונעבדם, ונעבדם. אומר פירוש, למור, שיהיה נשמע ונאמר על ידי כן לבסוף שכוונתו הוא לעבוד אלוהים אחרים. זאת אומרת, לא עכשיו הוא אומר את זה, אבל בסופו של דבר, אם אין לו מה למכור ורק אותות ומופתים, בסופו של דבר התוצאה תהיה ללכת לעבוד אלוהים אחרים. אומר, מה זה, מה כן? לא תשמע את דברי הנביא ההוא, לחולם החלום ההוא, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם. אומר, זה ניסיון, אם תשגיחו על עבודת השם יתברך דווקא, ותתחברו את עצמכם אל צדיקי אמת, שאתם מכירים מכבר שהם צדיקים ועובדי השם באמת ולהידבק עמהם, או שתלכו אחרי אותם האנשים שאין אתם מכירים אותם ותשגיחו על אותות ומופתים. ואומר, וזהו בוודאי ניסיון, בגלל ששתי הנביאים מצווים וצובחים על עבודת השם. השאלה היא, את מי אתה מחפש? את זה שיעשה אותות ומופתים, או אתה מחפש את זה שיכול ללמד אותך? איך להידבק במידותיו? אומר, ופה הוא אומר, אם, מה נעשה להכיר את האמת? הוא אומר, זה תראה את הפסוק הבא. אחרי השם אלוקיכם תלכו. אז חזל הרי שאלו, וכי אפשר להידבק בשכינה, אלא ידבק בתלמידי חכמים ובתלמידיהם. ואת מצוותיו תשמורו, ובקולו תשמעו, ואותו תעבודו, ובו תדבקו. מה זה ידבק בדרכיו? מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא גומל חסדים? אף אתה גומל חסדים, כמו שרשי כותב. ואז כשתחזיק את עצמך בעבודת השם יתברך, באמת, ותחבר את עצמך לצדיקי אמת, אז והנביא ההוא, חולם החלום ההוא, יומת, לפי הפירוש הזה מה הוא אומר? פירוש שיפול ממדרגתו, ואז לא יהיה לו כוח להראות אותו ומופתים. כל הכוח שלו להראות אותו ומופתים זה רק בשביל לנסות את עם ישראל, אבל ברגע שעם ישראל לא ילך אחרי אלה שרק עושים אותו ומופתים, אלא יחפש את אלה שמלמדים עבודת השם, אז הנביא ההוא יומת. זה הפירוש של המאור בשמש. נסיים סיפור יפה שהיה עם רב זלמן מוולוז'ין, אח של רב חיים מוולוז'ין. פעם אחת הגיע אליו חכם ספרדי, ככה הוא מספר, ככה הוא מסופר בספר תולדות אדם, ספר התולדות שלו. הגיע אליו זה חכם ספרדי, הוא אומר שהוא המון המון זמן רצה להגיע אליו ולא הסתדר לו. ועכשיו, סוף כל סוף, הוא הצליח להגיע אליו, מה כל כך הוא רוצה לבוא לדבר איתו? כי הוא שמע שרב זלמן הוא בקי גדול מאוד ברמב״ם. והוא לומד כל החיים שלו הרבה רמב״ם, אז הוא רצה לבוא לדבר עם רב זלמן ברמב״ם. ואז ככה, קצת אחרי שהם מדברים, הוא מאוד מאוד התפעל, והוא מספר לו שאני מאוד רציתי לבוא, אבל הקדוש ברוך הוא אמר אליי, לא תבוא. כבר בביטוי כזה מליצי שהיה גשם וקור וקרח ושלג, הוא לא יכל לבוא. ברגע שהוא אמר את זה, אז רב זלמן קפץ. הוא אומר, הרי הרמב״ם פוסק בפרק ה' מחוד עבודה זרה, הלכה ח', אחד המתנבא מה שלא שמע במראה הנבואה, זאת אומרת, אדם, נביא שקר, מה זה? אדם שמתנבא מה שהוא לא שמע. או מי ששמע דברי נביא חברו, והולך ואומר את זה כאילו בשם עצמו, הרי זה נביא שקר ומדתו בחנק. הוא אומר שם הגאות מימונים. במקום, מביא שלכן אדם צריך להיזהר, לא לומר אפילו בדרך צחוק, הקדוש ברוך הוא אמר לי כך. כי זה נכלל במתנבא מה שלא שמע במראה הנבואה. אפילו אם זה נאמר רק בדרך צחוק. ברגע שרב זלמן שמע את זה, אז אמר לו, רגע, המאגרות מימוני אומר, ומספר שם שאותו אדם נפל עליו חיבקו ונשקו ולהודות לו על זה. קדוש ברוך הוא יעזור, איך הרשב"א מסיים את התשובה שלו, שננצל מכל הנביאי שקר ונזכה לאות אמת, עם הנביא אמת, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא. רבי חנניה בן עקשיא אומר, אותו הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפי כוחו בו עליהם טרור ומצוי, שנאמר, הנה חופץ ומעט יגדיל תוירו ויאדיר.